לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת כי תצא. ממש ממש אנחנו כבר אוטוטוטוט קרובים לראש השנה. שבוע הבא כי תבוא, אחר כך בניצבים, במוצאי שבת של ניצבים, כבר אפילו האשכנזים מתחילים להגיד סליחות. ממש מתקרבת שנה חדשה. אני רוצה ברשותכם לגעת בנקודה מעניינת מיד בתחילת הפרשה. בן סורר ומורה. סיפור קשה בין סורר ומורה. הגמרא אומרת שקשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. הגמרא בתחילת מסכת ברכות. תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, כשבן אדם הילד שלו, הבן שלו, לא יודע מה, מגלה קצת עצמאות יתר, כמובן באופן שלילי, זה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. הנושא הזה הוא נושא, יש אנשים מקצועיים, יש אפילו, לא יודע אם אתם יודעים, יש בערכים, יש ארגון שנפרד בתוך ערכים שקוראים לו הורים מתמודדים. ללמד, לתת קצת כלים להורים, איך העולם היום כאן הרי הוא לא נורמלי, יש כאן חופש לילדים, מותר להם לעשות מה שהם רוצים, ואסור להורים להעיר להם, אז רק ילדים שבאמת, באמת, באמת, באמת אוהבים ללכת בתלם, ממשיכים בדרך הישרה. השאלה שלנו, הורים יקרים, איך אנחנו נעשה שהילדים שלנו באמת, באמת, באמת ירצו ללכת בתלם? כי היום הכל פתוח, הכל פרוץ. ילד אומר לחבר שלו כבר בגיל 5, אתה יודע, אם אבא שלך ירביץ לך, תלך למשטרה. אז איך אנחנו נעשה שהילדים שלנו ירצו לכבד אותנו כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, ולא כמו שאומר משרד החינוך, אני יודע, איזה משרדים אחראים על ההבלים האלה, הסעד, הרווחה. אז כתוב בתורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. זה המפתח. יש רב שמשון רפאל הירש ארוך על הנושא הזה, ואני רוצה ברשותכם להרחיב את זה. איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. התורה, למי שאינו יודע, מקמצת במילים, לא מרחיבה יותר מדי. כבד את אביך ואת אמך. מה זה? כבד את אביך וכבד את אמך. לא צריך. לא תבשל גדי בחלב אמו. מזה לומדים בישול ואכילה והנאה, איסור הנאה. הכל לומדים ממשפט קצר אחד, שולחן ערוך שלם. יצא מהמשפט הקצר הזה, לא תבשל גדי בחלב אמו. וכאן תראו איזה מילים מיותרות. איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. בכל אביו ואמו. איננו שומע בכל הוריו. מה זה בכל אביו ובכל אמו? אז חז"ל, הגמרא במסכת סנהדרין, יש פרק. הגמרא הקדיש הפרק לנושא הזה, פרק בשם בן סורר ומורה. ושם החז"ל אומרים שמפה לומדים שלאביו ואמו צריך שיהיה אותו קול. כל אביו וכל אמו, שהם ידברו בכל אחד. עוד מעט נטפל בזה, נראה שזה לא מסתדר. אחר כך כתוב, ותפסו בו. אומרים חז"ל ששניהם צריכים לתפוס באותו גובה. ואמרו שניהם צריכים לדבר ביחד. שאף אחד לא יהיה לו קול יותר גבוה וטון יותר גבוה. שלשניהם יהיה אותו גובה ושלשניהם יהיה אותו... בקיצור, יש כמה דרישות, רבותיי, בעברית שלנו, הזויות. כדי שלמישהו יהיה בן סורר ומורה, הדרישות הן לא נורמליות. למשל, מה פירוש קול שלהורים יהיה קול אחד? אין קול אחד. כשאני מקבל טלפון, שלום, חווי, הבת שלכם נמצאת, אז אני אומר, חווי, יש לך טלפון ממישהו, ממי, אני לא יודע, זה חברה שלך כנראה. למה, מאיפה אני יודע שזה חברה? שמעתי, קול של אישה. אני לא מכיר. אבל לאישה יש קול אחר מלאיש, לכל הנשים יש קול אחר מלכל הגברים. בתוך כל הנשים יש לכל אישה את הקול שלה. בתוך כל הגברים יש לכל איש את הקול שלו. אבל קול של איש זה לא קול של אישה. אז מה פירוש של האיש, של האבא ולאמא יהיה? אותו קול, אם יהיה להם אותו קול, אז מישהו מהם כאן משהו לא נורמלי. אחר כך אותו גובה, אותה צורה, אותו זה, זה אבסורד. כאן כתוב מושג, כאן לא כתובים הגבלות. כאן כתוב שבית נורמלי, זה שההורים יש להם אחידות תמימות דעים. מכיוון שאני במקצועי לא מטפל בנושאים של שלום בית, אז נא לא לפנות אליי עם שאלות, עם קשיים, עם סיפורים, לדוד שלי, לאח שלי, אצל השכן שלי, אני לא יודע, אני יודע לספר לכם מה כתוב. יש גמרא במסכת יבמות, דף סמך ב', יש שם שני דפים בגמרא, אולי דף וחצי, דף ושלושת רבעי, על הנושא של בית, משפחה, שאבא צריך לכבד את אמא, אמא צריכה לכבד את אבא, כל הנושאים האלה מסביב, ועל כך בעין יעקב שלי הערכתי הרבה מאוד, הבאתי מה שאומרים על זה הרבנים והחכמים והראשונים והאחרונים, וגם היועצים לענייני נישואין. הנושא הזה הוא באמת 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 מעניין, אני לא רוצה לטפל בכולו, רק בנושא ממש מה שכתוב בתורה, של אבא ולאמא יהיה אותו קול. מה הפירוש? איך יש להם אותו קול? האבא אוהב חצילים, ואמא לא אוהבת, אז מה אתה רוצה? מותר לה, לא? היא חייבת לאהוב חצילים בגלל שאבא אוהב? אבא חייב לסנוע חצילים בגלל האמא? מה קורה כאן? מה זה אותו קול? אני ליקודניק, אשתי מערכניקית, מרה בזה. כל אחד שיאמין משהו באידיאולוגיות שלו. אני סתם אומר את זה בתור המחשה. לא אכפת לי, אז אני שסניק ואשתי אגודה, וזה דגל וזה הבית היהודי. כל אחד עם הדעות שלו, כשם שאין פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שוות. אז מה פגוש אותו קול? בואו ננסה לנתח את זה לאט לאט. למה שאני אכבד את ההורים שלי? למה? מה אתם אומרים? למה אני צריך לכבד את ההורים שלי? אז זה קשור לפרשה של שבוע הבא כבר. נטפל בזה בשבוע הבא יותר ברחבה. בברכות ובקללות של הר גריזים והר עיבל, כתוב שם, יש רשימה של קללות. עמדו הלווים מול הר עיבל וקיללו. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. ארור האיש אשר... רשימה. ביניהם יש גם אחד, ארור האיש אשר מקלה אביו ואימו. מקלה זה לא מרביץ, מקלה זה לא מקלל, מקלה זה מזלזל. ארור האיש אשר מזלזל באביו ואימו. טוב, בסדר, אסור, אוי ואבוי. אבל תקשיבו, חז"ל אומרים, וזה במפורש בפסוקים, שכנגד כל כללה הייתה גם ברכה. יעמדו על הגריזים ויברכו, על העיבל ויקללו. אז בתורה יש את הרשימה של הכללות, למה? בשבוע הבא. בכל אופן, מה היו הברכות? הניגוד של הכללות. כל מה שכתוב בכללה, ההפך מזה היה בברכה. עכשיו, מה זה ארור אשר, ארור מקלה אבי ואימו? אז כנגד זה, מה זה הברוך? הייתי מציע, ברוך מכבד אבי ואימו, נכון? זה פשוט ככה, לא. חז"ל אומרים, ברוך אשר לא יקלה, לא יזלזל באביו ואימו. וכאן זה כבר צריך לזקוף גבות. מה? מי שלא מזלזל באבא שלו ובאימא שלו הוא כבר מבורך? התשובה שכאן כתוב חוק, לא שמישהו נותן לו ברכה, שם עליו את היד, אלא אם אתה אינך מזלזל בהורים שלך, אתה נמצא בתוך ברכה, אתה נמצא בתוך מערכת שתהיה מבורכת. למה? ובואו ננסה לנתח. בסך הכל, לזלזל בהורים, זה תלוי מי ההורים. אם יש הורים שמכבדים את עצמם, מכובדים, כל הציבור מכבד אותם, אנשים טובים, אנשים ישרים, אז מטבע הדברים מכבדים אותם. אבל ילד קטן, לא ילד קטן בן 7, ילד קטן בן 17. אמא לפעמים מבקשת ממנו משהו, ואבא מבקש ממנו משהו, ואז הוא ככה קצת רוטן בלב, די, הנותניקים הזקנים האלה, הם לא מבינים אותנו היום, הדור הצעיר חושב אחרת. לא מגיע לו על זה עונש, הוא באמת חושב אחרת. אבל הוא כבר לא מתייצב, לא מתייצב על הדרך הזאת שתסחוב אותו אל הטובה. וכדי להתייצב על הדרך הטובה הזאת צריך דבר אחד ויחיד, רבותיי, לאהוב מי שאוהב את הדרך, מתייצב בה. מי שלא אוהב את הדרך, אז הוא צריך להתאמץ, והוא עושה את זה ברגליים קרות, וסוחב רגליים, ולא עושה את זה נכון. צריך לכבד ולאהוב. עוד מעט נטפל בלכבד ולאהוב, אבל אני רוצה לרענן לכם את הזיכרון, שלפני חודש, מהיום, היה תשעה באב. אתם זוכרים? זוכרים שהיה תשעה באב או לא זוכרים? נכון שזוכרים. אז תשמעו, בתשעה באב, למדנו את מגילת איכה. קראנו את מגילת איכה. על מגילת איכה יש מדרש, מדרש רבה, קוראים לזה איכה רבה, אם תראו באיזשהו מקום מישהו מצטט משהו מאיכר, א' י' ח' ר' ראשי תיבות, איכר, הכוונה איכה רבה. אז תקשיבו מה אני רוצה להקריא לכם מאיכה רבה, משהו מאוד מעניין, ממש שקשור לנושא שלנו, מה זה לכבד הורים. אבל לא רוצה לכבד הורים כל כך כמו יותר לטפל בגישה הזאת, שוואו, וואו, יש לי הורים. אולי ככה, נתחיל ככה. צריך לכבד את שני ההורים. נגיע עוד מעט לאחר הבא. צריך לכבד את שני ההורים. למה את שני ההורים? כי לפעמים אבא חושב ככה, אז אני מכבד אותו. אם הוא חושבת אחרת, אז אני מכבד גם אותה. וואי, אז אני עכשיו מכבד גם את אבא שלי, וגם את אמא שלי, אבל את עצמי אני לא מכבד. כי אני כאן רוקד על שתי חתונות. אבא שלי הוא ככה וככה. ואמא שלי חושבת אחרת. ואני חושב ככה וככה, וחושב אחרת. יכול להיות? לא יכול להיות, נכון? או, אז כאן כבר יש לנו מפתח קטן, עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט יש לנו מפתח קטן, מה פירוש איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. ואני רוצה רבותיי להתחיל קצת עם, לא עם פסיכולוגיה, אלא עם עובדות בשטח. תינוק נולד, לא יודע כלום. טבולה רסה, לוח חלק. שוכב במיטה, חסר ישע, אמא גוחנת עליו, נותנת לו לאכול, מחליפה לו חיתול, מכסה אותו כשקר לו, מורידה לו את השמיכה כשחם לו, הופכת אותו מצד לצד. בשבילו, בחודשים הראשונים, כשהוא פוקח את העיניים, אז אין לו עוד משהו בעולם חוץ מאימא. זה מה יש. זה, 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 אם אפשר היה לבד, להתבטא ככה, זה האלוקים, היחיד. וגם מה שאנחנו לא זוכרים מגיל חצי שנה או שלושה חודשים, בתת מודע הכל לא נכנס, הכל נשאר. יש לנו את כל התמונות מאז גיל אפס. אתם יודעים שכשמגרד לי פעם בגב, אני לא מגרד בברך, אני מגרד בגב. אני מגיש את היד מיד לגב לגרד. מאיפה אני יודע איפה הגב? כי פעם כשהייתי בן חודשיים או בן שלושה שבועות או בן חמישה חודשים, שכבתי במיטה, והיה סדין טיפה מקופל באיזשהו מקום. והכפל הזה, כשזזתי, גרד לי בגב. אז אני הרגשתי, אני יודע עכשיו איפה זה, אני הרגשתי. ככה מאז גיל חודש או שבועיים או שלושה חודשים, מצויר לנו במוח כל הגוף. אני יודע מה זה ברך ואיפה הכתף ואיפה העורף. אני נוגע בכל מקום כי אני יודע איפה זה. זה לא נולדתי עם הידע הזה. זה דבר שלומדים אותו. לומדים אותו לאט לאט. פיל במשך כמה חודשים הראשונים לא יודע איך להשתמש בחדק שלו. הוא לא יודע מה זה בכלל, זה סתם מתנדנד לו. עד שלאט לאט הוא קולט פתאום, אני מרים בזה מתרומם. הוא קולט לשלוט. קולטים, הכל קולטים לאט לאט. על כל פנים, אני מתחיל לקלוט שיש לי אמא. ואמא זה בשבילי הכל יכול. במשך הזמן נכנסים כבר עוד אנשים לתמונה, אחים, אחיות, אבא וכדומה. אבל אמא היא אבסולוט. בגיל חודשיים, חצי שנה, שנתיים, אמא יודעת, אמא עושה, אמא זה הכל. עכשיו, פתאום מגיע גם אבא. אז גם אבא הוא אבסולוט, הוא גם יודע הכל. מה קורה כשאבא פתאום לא אומר, הוא רק חושב, די, הסכנה, האישה הזאת היא לא מבינה כלום מהחיים שלה. הוא לא צריך להגיד. הורים חושבים, וילדים הם הפסיכולוגים שלהם להבין הכל. אתם יודעים, הרב תהילה נתן פעם דוגמה מאוד מעניינת. כמה ילדים קולטים מה ההורים שלהם באמת רוצים ובאמת אוהבים. ילד קטן, בן שנה, אולי אפילו פחות, עוד לא יודע ללכת, זוחל, זוחל, הולך לעציץ, תולש חצי עליה, מסתכל על אמא שהיא לא רואה, נותן כזה חיוך ובורח. למה הוא עשה את זה? אומר הרב תהילה, כי בלילה, כשהוא ישן, אז אמא שלו מדברת עם אמא שלה, כלומר עם סבתא. והיא מדברת איתו והיא מספרת לו, הילד שלנו כזה מתוק, כזה שובה, ואת יודעת, הוא הולך, כותף עלה, מסתכל שאני לא רואה, והוא ממשיך לכתוף. הילד לא שמע את זה, בכלל, האמא מדברת עם הסבתא בגרוזינית, הוא לא מבין. רק מה? הוא קלט שאמא כועסת, לא, אל תיגע, והוא נותן חיוך, כותף עוד אחד. למה? כי בלילה, בשתיים בלילה, כשהוא כבר ישן, אמא מספרת לאמא שלה, וואי, איזה מתוק שלו, היא צריכה לראות איך שהוא עושה את זה. זאת אומרת, גם את זה הוא יודע. מאיפה, מה ההוכחה? כל האנשים שמטפלים בנושאים האלה אומרים ככה, ילד פותח את הארון של מתחת הכיור במטבח, ויש שם בקבוק של מיץ, ממותק, זה תמצית. הוא דוחף את האצבע בתוך הבקבוק, בתוך הפקק, ומלקק. ואמא שלו אומרת לו, לא, לא, לא לגוע שמה. והוא מכניס את האצבע עוד פעם, נותן חיוך, ומלקק עוד פעם. פעם אחת בטעות הוא פתח את הפקק של הנפט, או של החלור, או של החומצת מלח, ואמא שלו אמרה לו, לא! הוא מיד עזב. מיד עזב! מה קרה? 200 פעמים אמא אמרה לו לא על המיץ. הוא לא יודע מה ההבדל בין מיץ לחומצת מלח. הוא לא יודע, באמת שהוא לא יודע. בקושי אני יודע מה ההבדל. אז למה? כאן אמא אומרת לו, לא, הוא יעשה עוד פעם. ושם אמא אומרת, לא. הוא ראה שאמא שלו נבהלת. הוא גם קולט את המנגינה, עוד לא יודע לדבר. הוא לא יודע, לא. הוא עוזב מיד. ילדים יודעים איפה הקו האדום. יודעים, יודעים, יודעים. הכל הם פסיכולוגים שלנו. ילד יודע שכל מה שאמא שלו אומרת זה נכון. אבסולוטית. מגיע אבא לתמונה, כל מה שאבא אומר זה נכון. אבסולוטית. מה קורה עכשיו כשאבא לא אומר? הוא רק חושב שהאימא הזאת היא נודניקית, לא מבינה כלום מהחיים שלה. אין בעיה. אבל הוא לא מסכים עם זה. כשאחר כך רגע את אימא מזלזלת, את אבא מזלזל באימא, הוא לא יסלח לו. סליחה, זה אימא שלי. ואבא כשהוא כבר ילד יהיה בן 5 או בן 17 והורים הם קצת מסוכסכים, אז אבא כבר מתחיל להסביר, זאתי חבל שהתחתנתי איתה, היא לא מבינה כלום החיים שלה, היא כמו אבא שלה וכמו אמא שלה וכמו אחים שלה וכמו אחיות שלה. הילד לא יקבל את זה. נכון, הוא הולך לאבא, כי אצל אבא מקבלים מתנות, הוא כבר גרושים מזמן. אצל אבא מקבלים מתנות, הוא נותן כסף ולוקח למסעדות, והוא נותן לי לעשות מה שאני רוצה, והוא משחק באייפון ולא אכפת לו ממני, בטח סבבה. אבל כשאבא אומר לי שאמא שלי לא מבינה כלום, הוא שבר לי את המסגרת של החיים שלי. יכול להיות שבאמת אמא שלי לא מבינה כלום, ככה הילד יחשוב בגיל 15 או בגיל 17. אבל הילד הזה גדל בלי הורים. הוא גדל, נכון, היה מי שיקנה לו ונתן לו ועשה לו והשתיק אותו וסתם לו את הפה. אבל זה בלי הורים, אם אין לו מסגרת. בקיצור, אתם יודעים, כשעושים יציקה, אז אחר כך מורידים את הקרשים מהצדדים כבר למחרת. ואת הקרשים מלמטה רק אחרי 30 יום או 25 ימים. כי ברגע שהבטון מתייבש, אפילו קצת הוא כבר לא נשפח לצדדים. אבל כדי שיהיה לו בסיס חזק מלמטה, כדי שהוא לא יסדק ולא יישבר, יש משקל, זה צריך להחזיק הרבה זמן. ילד, כשהוא מתחיל ללכת בגיל חודשיים, שלושה, חצי שנה, שנה, מתי שהוא מתחיל ללכת, פותח את העיניים, זה כמו הקרשים מסביב. אפשר כבר לפתוח אותם. הוא כבר לא ייזל, זה לא ייזל. אבל מלמטה זה חייב להחזיק עד שזה יתקשה לגמרי, עד שהבטון לא מתקשה בראש, לא עוזבים. מתי מתקשה בטון בראש שלנו, רבותיי, תתפלו לשמוע בגיל 20, אולי 18, 19 או 22, לא, לא, לא לפני כן. עד אז, אם פותחים את הקרשים מלמטה, הבטון יישבר. וזה מה שכתוב בתורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. הילד צריך לגדול בבית כזה, שההורים הם מלאכים. ותתפלו לשמוע, גם הוא יהיה מלאך. ילד הרי רוצה, אתם יודעים, נותן לכם מוכחה, התכונה של חקיינות אצל ילדים, היא עוצמתית. מישהו פעם אחד חשב כמה קשה ללכת? פשוט ללכת, תעמוד ותתחיל ללכת. אין לכם מושג כמה הרבה פעולות ותוכניות צריך לעשות בגוף כדי ללכת. אנחנו עושים את זה טבעי, כי נולדנו וראינו שכולם הולכים, וגם אנחנו הולכים. אבל היום שעושים רובוטים, אז נורא קל לעשות רובוט עם ארבע רגליים, כמו כלב או כמו נחש על הרצפה. אבל תעשה רובוט עם שתי רגליים, עם גלגלים, או בלי גלגלים, או שהולך, אז מתחילים לתכנן. קודם כל הוא צריך 5 אצבעות בכל רגל, וכל אצבע תדווח למוח את הזווית שהיא עומדת בו כדי לסדר את השיווי משקל משם. וזה מה שאנחנו עושים עם כל 5 אצבעות של הרגליים הרגל השמאלית ועוד 5 אצבעות של הרגליים הימנית. כל אצבע מדווחת למוח את המצב ואנחנו מתיישרים בהתאם. רק זה לבד, רק זה לבד. אתם יודעים כמה משאבים זה דורש? אנחנו עושים את זה כי התרגלנו. אבל זה היה קשה. ילד קם, החזיק במעקה של הלול ונפל, והוא התחיל ללכת ונפל, ועודדו אותו עוד פעם והוא נפל. למה הוא הסכים למאמץ הגדול הזה? בגלל שההורים שלו הולכים, לא בגלל שהם אמרו לו. אם חס ושלום, חס וחלילה, יהיה באיזשהו מקום איזה אסון, יבוא איזה אויב, ולא יודע, או שיהיה איזשהו, איזה רעל, איזושהי מחלה, שלכל האנשים, שיתוק ילדים, כל האנשים לא יכולים ללכת, הרגליים שלהם מדלדלות כמו פלסטלינה, או שחתכו להם את הרגליים. אלא אנשים בריאים, מתחתנים, כולם עם כיסאות גלגלים, נולדים להם ילדים בריאים, ילדים נורמליים, נכון? הילדים הנורמליים האלה, בגיל חצי שנה, ירצו כיסא גלגלים. ילד, מותק, יש לך רגליים, לאבא אין, לאמא אין, לך יש, תלך על הרגליים שלך. אני לא רוצה, מה פתאום? אני רוצה כיסא גלגלים, יותר נוח יושבים, וזה נוסע. למה הילדים שלנו לא רוצים כיסא גלגלים? כי אנחנו לא הולכים על כיסא גלגלים. לו כולם, אם רק הורים הולכים על כיסא גלגלים, אז ילד רואה את האנשים אחרים נעים ברחוב בתנועה טובה עם הרגליים שלהם. אבל אם יהיה עיר שלמה, כפר שלם, שכונה שלמה, שאין אנשים אחרים, אין קופת חולים, אין בית חולים, אין אחות, אין רופא, אין כולם, 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 כיסאות גלגלים, אין שום ילד שילמד ללכת שמה. בגיל 17-18, כשהוא יגלה שבעצם ללכת זה יותר טוב מכיסא גלגלים, כבר יהיה לו עבוד. כבר המערכות תהיינה מנוונות. מה שלא עושים בגיל 2, אפשר עוד לעשות בגיל 4. בגיל 7, הרבה יותר קשה, בגיל 15 זה כבר לא ילך. בקיצור, רבותיי, יש לנו ילדים, והם בוץ, בטון רך, חיימר, פלסטלינה. זה מתקשה במשך הזמן, וזה צריך להתקשה בזמן הנכון. אתם יודעים מה, סיפר לי פעם איזה מחנך. מחנך אחד. אני, ככה הוא אומר, יודע לשחות. שוחה טוב. מה זה שוחה טוב? לא אלוף הארץ, לא אלוף העולם, אבל על 2 קילומטר לשעה אני חושב שאני יכול לשחות אפילו שעה שלמה. כלומר, מסוגל לשחות 1.5 או 2 קילומטר. בבריכות אין לי בעיה לעשות את הבריכה, הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור, 40-50 פעמים, בלי לעצור באמצע, בלי לתת מכה ברגל בקיר. לשחות, הלוך וחזור, הלוך וחזור, שוחה. כמו שלמדתי בבית הספר לפני הרבה שנים, אני שוחה. ברוך השם, נולדו לי ילדים. ויש לי בן אחד, מוכשר, חכם, כמו כולם, כמו כל הילדים, כמו כולם, בכל מקום. ופעם כשהנער הזה היה בערך בן 14 או בן 15, בבריכה, היינו בבריכה, כך הוא מספר לי, אז אבא, אז הבן הנער הזה אמר לי, אני הייתי עזר, אני יודע מה, בן 50, מה פתאום? בערך כן, בן 40, אולי, אולי 40, אולי הבן בחור, לא, לא יודע. אבא, הבן אומר, אבא, בוא נעשה תחרות, בשחייה, מקצה לקצה, בבריכה, לאורך. אז אני זוכר את הילד הזה קטן, לא מזמן הוא היה לברכיים שלי, צבעתי אותו בלחי, נתתי לו בקבוק, אכלתי אותו דייסה, וכשהיינו עושים תחרות ככה מהבית לבית הכנסת, אני אומר, 1, 2, 3, ודידתי כמה פסיעות כדי שהוא ירגיש טוב, יופי, ניצחת, השגת. פתאום נער בן 15, ככה בערך ישיבה קטנה, שיעור בית ישיבה קטנה, אומר לי, אבא, בוא נעשה תחרות. הצוצי כזה, בנים גידלתי ורוממתי, הם לא פשעו בי, אבל צ'י, הם עקפו אותי, מה זה? אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה לו כבוד, כאילו, אבל לא יודע. בקיצור, מתחילים לשחות. מהחתירה השנייה קלטתי שאתה לא צריך לעשות לו כבוד, אתה צריך להילחם, ואולי תשיג ואולי לא. ונלחמתי, נלחמתי בכל הכוח, והוא השיג. השיג, הנער השיג, נלחמתי. עשיתי תחרות אמיתית, הוגנת, והנער השיג. כמובן שהוא ניסה להרגיש, אבא זה בסדר, בטח, בטח 100%, גם אני משיג את אבא שלי, ככה אמרתי לבן שלי, אבא שלו אז היה בן 75 או בן 80, זה נורמלי, הצעירים שיהיו בריאים, ברוך השם, ברוך השם, גם אני הייתי פעם צעיר, ככה, אבל הבן אז אומר לו, אבא, בקיצור, בדרך חזרה חזרנו מהבריכה, ישבנו באוטובוס, ככה מספר האבריך הזה, והבן שלי היה מהורהר, בחור, בן 15, מהורהר, מהורהר, ואחרי זה 3 או 4 דקות הוא מסתובב אליי, הוא אומר, אבא, אני מצטער שהשגתי אותך. לא הבנתי, מה הבעיה? מה... בסדר, השגת, נורמלי, לבריאות, רצית להשיג, אתה הרגשת יותר טוב. הוא לא הסביר יותר, אני מצטער שהשגתי אותך. מספר האבריך הזה, התעמקתי אחר כך, מה כל כך צייר את הילד הזה שהוא השיג אותי? מה צייר אותו? נער נורמלי, בחור טוב, מישיב וקטנה. מה צוות לו בלב שהוא השיג אותי? ואני הבנתי, אחר כך אני הבנתי, נפל לי הסימון. בעיני כל ילד, אבא שלו הוא מצ'ו. עולמי. זה שאני לא יודע צרפתית, זה לא מוריד מערכו של אבא שלי, של הבן שלי. בסדר? לא יודע צרפתית, הוא לא נולד בצרפת. אני גם לא יודע סינית. אני גם לא יודע מתמטיקה ברמה, אני יודע מה שלמדנו בבית הספר. אבל יש לו איזשהו פס... דמיון כזה, פסיפס, מסגרת יש לו בראש. הוא יודע מה אבא שלי יודע. אבא שלי יודע להתחזן יפה בבית הכנסת, אבא שלי יודע לשחות, אבא שלי יודע להגיד בדיחות, אבא שלי, לא יודע, כל אחד עם מה אבא שלו, זה האבא שלו. פתאום, אני צוציק בן 15, עקפתי את אבא שלי בשחייה וראיתי שהוא התאמץ, הוא לא עשה בכאילו. אז זאת אומרת ש... כל האוויר יצא מהבלון. חשבתי שאבא שלי הוא כזה עוצמתי, כזה משהו, אפשר לסמוך עליו, להישען עליו. כולה פקה פקה, ילד בן 15 עקף אותו. אבל זה הרגיע אותי, זה לא נורא. כי בגיל 15 זה כבר גיל שמותר לילד לעקוף את אבא שלו. אם זה לא יהיה בן 15, זה יהיה בן 19, זה יהיה בן 20, באיזשהו שלב זה יקרה. זה מה שאני אמרתי לו, גם אני משיג את אבא שלי. מה שקורה זה כשאין קשר בין ההורים, קשר טוב, אז פתאום הילד מגלה שאבא שלו הוא אפס, בגיל שנתיים הוא מגלה את זה. כי בעיני הילד, אמא זה אבסולוט. ואבא שלי יסביר לי שאמא היא ככה והיא לא צודקת. אין כזה דבר, אמא צודקת. אמא צודקת. אמא צודקת, אמא תמיד צודקת, מה שייך? כשאמא שופכת את הכביסה המלוכלכת שלה לשכנים למטה, זה בסדר. כשהשכנים מלמעלה שופכים עליה כביסה, זה לא בסדר, כי אמא שלי תמיד בסדר. לא חשוב מה היא עושה, אפילו ילד עושה סתירות, העיקר להסביר שאמא שלו צודקת. אותו דבר הוא מוכן להסביר גם שאבא שלו צודק. כשאבא שלו בבית הכנסת מדבר שטויות, כולם לא רוצים לשמוע בקולו, צוחקים עליו, מזלזלים בו, זה בגלל שכולם טיפשים, כולם לא מבינים, אין להם שכל. אבא שלי, זה אבא שלי, זה אבא שלי, זה אבא שלי. פתאום האבא שלי הזה שיודע הכל, אומר לי שאמא שלי אין לה שכל. אמא שלי שהיא... בקיצור, זה שובר, זה שובר, זה מרסק את הכל. זה נקרא ילד שגדל בלי הורים. כן, יש לו בבית איזה שני פיליפינים, פיליפיני ופיליפינית עבדים שלו, אבל הוא בלי הורים. היה לנו חבר שכבר לא חי, זיכרונו לברכה, הרב ניסים יגן. שמעתם פעם כזה שם? יש ספרים שלו וקלטות שלו. היה עובד איתנו יחד בערכים הרבה שנים. כשהוא היה מנתח את הסיפור הזה, היה נותן שיעורים על בית, משפחה, תקשורת, אהבה. כשהוא היה מנתח את הסיפור הזה, אז הוא היה אומר, הוא מקריא את הפסוקים, הוא צעק את זה לאנשים בקול, הוא היה כזה תקיף נורא. הוא אמר, אז כאן כתוב שבן סורר ומורה, כתוב בתורה שצריך לסכול אותו. זה בתנאי שההורים עשו נכון הכל. אבל הגמרא אומרת, בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. אם ההורים יעשו הכל, ויצא להם בן סורר ומורה, לא יצא. ואם יצא, אז אומר הרב יגן, תקשיב, הוא צריך לסכול את ההורים שלו. הוא אמר את זה ככה באגרסיביות כזאת. לא, בציניות, היה מחייך, תמיד היה לו עיניים כאלה רושפות, ומלא חיוכים, אבל הוא צריך לסכול את ההורים שלו. הוא התכוון לומר, חזל אומרים, בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. אין כזה דבר. אין כזה דבר, מכיוון ש... אלא למה זה נדרה, למה זה נכתב, פרשת השבוע, דרוש וקבל שכר. אז ההסבר הפשוט הוא בוא נדרוש, ויהיה לנו שכר, לימוד תורה זה שכר גדול. אז אנחנו נלמד תורה, ונגיד את כל הפסוקים, וכל הדרשות, וכל הרעיונות, וכל העומק, ויהיה לנו שכר גדול של תלמוד תורה כנגד כולם. זה נכון. אבל אם נדרוש עוד יותר, אז יהיה לנו שכר עוד יותר. איזה, מה זה השכר העוד יותר? כי שכר פרי הבטן, הבנים שלנו, זה השכר הכי גדול שיכול להיות. ילדים, אם יהיה לנו ילדים טובים, ילדים שימשיכו בדרך, ורבותי, ילדים שימשיכו בדרך, זה לא מחייב בכלל שאם אני לומד עין יעקב, שהבן שלי אוהב את העין יעקב. ילדים שממשיכים בדרך, זה נקרא שעושים את העקרונות. בואו נראה, רבותיי, מה זה נקרא ילדים שממשיכים את הדרך. אספר לכם סיפור אחד מהתנך, וסיפור אחד מההיסטוריה שלנו הקרובה. הסיפור עם התנך הוא כזה. היה פעם דוד המלך, ועל אבשלום, כשאבשלום הבן שלו התחיל למרוד בו, הוא אמר את המשפט הזה שאנחנו פתחתי איתו, קשה תרבות רעה בביתו של האדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. הסיפור היה כזה של אבשלום, רצה למלוך. אבל בסופו של דבר אתם יודעים מה קרה לו, נכון? לא נשאיר את הסוף לאחר כך. בינתיים אנחנו יודעים שאבשלום בנה בהר המלך, בהר הזיתים למטה, הוא בנה אנדרטה מאוד גדולה, שנקראת עד עצם היום הזה, היא קיימת שם, נקראת יד אבשלום. למה הוא בנה אותה? הוא מנמק במפורש. כתוב בתנך. כי אמר בעבור אין לי בן אשר יזכיר את שמי, מסכן, לא נולדו לו ילדים. ויקרא את שמה יד אבשלום עד היום הזה. עד היום הזה יש שם את האנדרטה הזו. דרך אגב, למי שהיה שם וראה, אז תראו שלמעלה הצריח, החלק העליון, השפיץ הזה הוא שבור. אז מדריכים של תיירים, כשלוקחים אנשים לשם, הם מראים את המקום, את היד השבור, את הצריח השבור, והם אומרים, מתי שנפוליון בא לכאן עם הצבא שלו, והוא ראה את האבן השבורה שם למעלה, אז הוא הכריז, יד שהורמה על אבא שלה, תישבר. והוא כיוון את התותח, ושבר למעלה את הצריח. ככה מספרים המדריכים לתיירים. מה הרעיון היפה שכאן? שלמי שיודע היסטוריה, נפוליון לא היה בירושלים. הוא לא הגיע. לאקו הוא הגיע, לירושלים הוא לא הגיע. אבל הסיפור הזה הוא כל כך יפה וכל כך חמוד, שצריך לספר אותו אפילו אם הוא לא היה. אוקיי, זה משהו צדדי. בכל אופן, נפוליון, לא נפוליון, סליחה, אבשלום, בנה את האנדרטה, כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר את שמי, ויקרא את שמה יד אבשלום. אבל רבותיי, למי שקורא עוד כמה פסוקים בתורה, זה כתוב במלאכים פרק י"ח. בפרק י"ד כתוב, ולאבשלום נולדו שלושה בנים ובת אחת, ושמה תמר, והיא הייתה יפת תואר. שימו לב, מי שכתב את התנ"ך הכיר את הבית של אבשלום, ידע כמה ילדים ידעו לו, כמה בנות ידעו לו, נולדו לו, והוא אפילו ידע את השם שלה, ושהייתה יפה, כלומר הוא הכיר את המשפחה טוב. אז איך הוא כותב שלא נולדו לו ילדים? הוא מנמק בשם הזה, הוא לא שהוא אומר שלא, הוא אומר, אבשלום אמר, בעבור אין לי בן אשר יזכיר את שמי, ויקרא את שמו יד אבשלום. אבשלום בוכה, אין לי ילדים. ארבעה ילדים זה אין ילדים? אתה זכאי להיכנס לזהבי. זהבי זה ראשי תיבות, זכות המשפחה ברוכת ילדים. מי ארבעה ילדים ומעלה אתה בזהבי, אתה מקבל זכויות. נכון, יש משפחות שיש להם 16 ו-19 ילדים, אבל ארבעה ילדים זה יפה מאוד. מה אתה בוכה, אין לך ילדים? לא. הוא לא אמר אין לי ילדים, הוא אמר בעבור אין לי בן אשר יזכיר את שמי, אין לי בן ממשיך דרך. הבנים שלי יפנו לי עורף. למה זה קרה לו? כי הוא בעצמו עשה את זה לאבא שלו. אבא שלו רצה לחנך ילדים בדרך התורה והישרה, והוא יפנה עורף. זאת אומרת, הוא טעה שאין לו בנים מחונכים, שאין לו בנים. יש לו בנים מאוד 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 מחונכים, מחונכים להפליא. מה הם מחונכים? בדוגמה האישית שהוא נתן להם. הם ראו את אבא שלהם פורש מדרך אבא שלו, משנה כיוון למורת ליבו ולמגינת ליבו של האבא, והם עשו אותו דבר כמו. אז אבשלום בוכה, אין לי ילדים מחונכים, אין לי ילדים מחונכים. הוא משקר, הילדים שלו הם סי החינוך. חינכת אותם לבגוד בהורים, אז הם בגדו בך, מה אתה רוצה? לגיטימי. כלומר, רבותיי, מחנכים ילד, לא נתנים לו הוראות. תעשה ככה, אל תלך ככה. ודרך אגב, רבותיי, זו סיבה שאנשים אוהבים לגדל כלב בבית. אתם יודעים יותר מילד. ילדים, אם מגדל היום בתל אביב ילדים, מגדלים כלב. למה? אני יושב על הספה, ושם את הרגליים על הקורסה, והכלב רוצה לשבת על הספה, תרד מיד. אז הוא יורד. הכלב לא ישאל אותי, אז למה אתה? אבל אם יהיה לי ילד בן 5, כשאני אשים את הרגליים על הספה, והוא ישים את הרגליים על הספה ואני אגיד לו, תוריד, אז הוא ישאל אותי, אז למה אתה? כי כלבים אני מאלף. ילדים אני אמור לחנך. מה זה לחנך? דוגמה אישית. לי במקרה, לא במקרה, ההורים שלי בחרו לי את השם הזה, חנוך. חנוך זה ציווי של תחנך, כן? כמו קפוץ, שמור, עמוד. עמוד זה כמו קפוץ, למה זה, איך נהיה פתח? בגלל שבאות גרונית לא בהשווה. אז לא אומרים חנוך, קפוץ, שמור, אלא חנוך. חנוך לנער על פי דרכו. המילה חנוך זה חן. יש חן, ואחר כך יש עוד חף וו. חף וו זה שם השם. מי ש... הלוואי שיהיה לי את זה, אז אני מסביר לכם את השם, לא, לא, לא אותי. למי שיש את שם השם עליו, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, למי שיש חן, של השם השם, חן השם, שהוא ירא שמיים, שדבריו נשמעים, אז הוא יכול לחנך. לכן ממורים דורשים שהם יחסו את הצ'קים שהם משחררים. היה פעם סיפור באיזשהו בית חולים או קופת חולים, ארגנו ערב חשוב מאוד נגד הסיגריות, להפסקה, סדנה להפסקת אישון. כדי לתת מוטיבציה לאנשים לבוא להירשם לערב הזה, עשו איזה הפנינג גדול, 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 אוכל ומוזיקה, והביאו שם כל מיני זמרים, הביאו הרבה אנשים, והביאו שם סרטים להראות להם איך נראה ריאה של אדם בגיל 90, שלא ישן, ואיך נראה ריאה של אדם בן 90, הוא קשה להגיע עד גיל 90 עם סיגרות, נגיד בן 60, שכן מעשן, ועוד הביאו כל מיני דברים, וגם הביאו דרשן אחד, שמדבר מאוד יפה עם כל הרטוריקה, וכל, ממש עשה את זה מדהים, מדהים, מדהים. אחר כך הייתה הפסקה, בהפסקה היה שם בחוץ קפה והוגה, אז כולם רצו לגשת אל הדרשן הזה, שהוא דיבר באמת יפה, ממש מרתק, כולם אהבו את זה, רצו לגשת אליו לדבר איתו, אז הוא פרש הצידה שמה מאחורי הזה, והדליק סיגריה. באותו רגע אף אחד לא ניגש אליו יותר. הוא דיבר כל כך יפה, כל כך חזק נגד הסיגריות, כולם רצו לדבר איתו, לשח, תשמע, פה ושם יש לי בן מעשן, אני מעשן, ברגע שראו אותו עם סיגריה, מה קרה? אם הוא חכם, והוא יודע לדבר, תקשיב מה שהוא אומר, מה אכפת לך שהוא מעשן? קבל את האמת ממי שאמרה, לא, אין כזה דבר, אם אתה בעצמך לא מכסה את הצ'קים, שאתה משחרר, תעוף לי מהעיניים, אל תגיד לי כן לעשן, אל תגיד לי לא לעשן, אל תדבר איתי בכלל, אתה תחסה קודם את הצ'קים. זה ברור, זה דבר ראשון, נכון? עד כאן מסודר. עכשיו, כשאבשלום בוכה, בנים שלי לא הולכים בדרכי, שקרן אחד, מה דרכך? דרכך זה ללכת נגד אבא שלך, נו. הילדים שלך הולכים נגדך בדיוק, רצית שהם יצטרפו אליך, יהיה לך גיבוי עם עוד כוח להילחם באבא שלך. הצחקת אותו. למה אתה נלחם באבא שלך? כי אתה רוצה את הכיסא לעצמך. אז מה אתה חושב שהילדים שלך הם יהיו עבדים שלך? כי גם הם רוצים את הכיסא, הם למדו ממך. אמרתי לכם שיש לי גם סיפור מהיום, מהתקופה החדשה. אספר לכם סיפור על חבר שלי. חבר שלי גר ביחד איתי בתור בילדות, ואנחנו גרנו בשיקון פאי, שיקון של פועלי אגודת ישראל. והוא מספר לי ככה. ההורים שלי היו פייניקים, מטבעם. פועלי אגודת ישראל, הם עזרו להם, גם ההורים שלי עזרו להם לבוא לארץ, ועזרו להם בדיור, עזרו את הכל. אז הם היו מאוד 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 חסידים של, של, של התנועה הזאת. ממש מאוד חסידים. בבית שלהם היה תמונות של כל הדברים של פועלי אגודת ישראל, המושב יסודות של פועלי אגודת ישראל, היה את התמונה של בית הכנסת ביסודות. הקיבוץ חפץ חיים היה של אגודת, של פועלי אגודת ישראל, היה שם את התמונה של הקיבוץ. החברי כנסת שנפטרו מאגודת ישראל, מפועלי אגודת ישראל, היו שם בבית שלהם. הימים הטובים של אגודת ישראל, כשאחד מחברי הכנסת של אגודת ישראל, של פועלי אגודת ישראל נפטר, אז הם היו, זה היה יום אבל בשבילם. בקיצור, פועלי אגודת ישראל, ולאמא שלהם הייתה משנה סדורה, ולאבא שלהם הייתה משנה סדורה, משנה סדורה. פועלי אגודת ישראל עשו ונתנו, ועשו ונתנו, ועשו ונתנו. אני עברתי לישיבה חסידית, קצת עם נטייה קנאית, נגד המדינה, נגד הציונות, נגד הכל. בישיבה שלנו למדו לא מזרחי, ולא פועלי אגודת ישראל, ולא אגודת ישראל, אז עוד לא היה דגל, כלום. למדו תורה. בבחירות לא הלכו, ביום עצמאות לא אמרו הלל. ככה הייתה הישיבה. כשאני הייתי בן 18 וקצת, אמא שלי מכפר עתה נסעה אליי לירושלים, ככה מספר החסיד הזה, במיוחד להזכיר לי שבעוד חודשיים יש בחירות, ואני צריך לקחת תעודת זהות, וללכת להצביע דלד, זה היה הסמל של פועלי אגודת ישראל. וכמובן שאמרתי לאמא שלי, כן, כן, ודאי, מה השאלה, והתחילה להגיד לי, כן, כן, אני יודע, אני יודע, והם עשו ונתנו ובנו, ונתנו לנו ונתנו לנו, נתנו לנו, לא הלכתי לבחירות. מה פתאום, אף אחד בישיבה לא הלך, גם אני לא הלכתי. כמובן שאמא שלי לא ידעה את זה, כי אם הייתה יודעת, זה היה נורא חורה לה. זה היה כאילו בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. 4 שנים אחר כך כבר הייתי נשוי, גרתי עוד פעם בירושלים, עדיין גרתי בירושלים, או שוב אמא שלי הגיעה אליי, עכשיו היא תופסת 2 ציפורים במכה, גם אני וגם אשתי. והיא לא הייתה מגיעה הרבה, אישה מבוגרת, אבל לכבוד לפני הבחירות היה חשוב לה לבוא, זה היה לפני העידן של הטלפונים, פלאפונים, מספר סיפור שהיה לפני 50 שנה בערך. אפשר לבדוק, לדעת מתי שפועלי אגודת ישראל ירדה. וודאי, ודאי, כן, 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 התחלתי לדקלם את כל מה שדעת שפועלי אגודת ישראל נתנו לנו ועשו לנו והביאו, וזה ציונות והגשמה וכל המילים היפות. לא הלכנו לבחירות, לא אני ולא אשתי, כך הוא מספר. באותו קדנציה של בחירות, פועלי אגודת ישראל לא עברו את אחוז החסימה והם נמחקו. ולמגינת ליבם היה חסר מאות בודדים, ממש מאות, אני לא יודע, לא זוכר כמה, אלה שהסתכלו, התחטטו בהיסטוריה, יודעים לחפש את זה בקלות, לא עברו את אחוז החסימה. בשביל ההורים שלי זה היה יום אבל, יום אבל שפועלי אגודת ישראל גבעה, שקעה, מתה. ואם אמא שלי הייתה יודעת שידי במעל, זה היה מוריד את סיבתה ביגון שעולה. כל החיים היא הצטרה שפועלי אגודת ישראל לא עברו את אחוז החסימה. עכשיו רבותיי, האם זה נקרא שאני לא מכבד את ההורים? מה פתאום, ההורים שלי נורא אהבו אותי, היינו באים אליהם לשבתות והם באו אלינו, והם צוותו לנכדים שלהם בלכי ולימדו אותם פרשת השבוע ועשו ועשו, היה לאמא שלי ולאבא שלי זיכרונם לברכה, היה הרבה נחת ממני, באמת היה הרבה נחת. אף פעם לא סיפרתי להם שאני לא פייניק, ושזה לא היה, אתם שלחתם אותי לישיבה, שהקו הוא היה אחרת, ו... שמעתי בקולם, הלכתי בקו הזה. זה לא נקרא שלא כיבדתי אותם, כיבדתי אותם לגמרי, אהבתי אותם, נתתי להם את כל מה שהם רוצים, את כל מה שהם צריכים. אבל שאני אחשוב כמוהם, מה פתאום? אם אבא שלי חושב שארבע ועוד ארבע הם 11, אז אני צריך להתנהג ככה? כשאני קונה פעם אחת במקולת, בסופר, משהו ב-11 שקלים, אני אתן 4 שקלים ועוד 4 שקלים, ואני אגיד, זה בסדר, ככה אבא שלי אמר? אני אכבד אותו. וניסיתי להסביר לו פעם ש-4 ועוד 4 זה לא 11, אז הוא כעס עליי, כבר הרבה טיפשים אמרו לי את זה. תפסיק עם זה גם אתה! טוב, 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 בסדר, אבא, אבא, מותק, 4 ועוד 4 זה 11, בסדר, בסדר, בסדר. אבל אני לא יכול ככה להתנהג במקולת. אני צריך ככה להתנהג עם אבא שלי, אין לי ברירה. הבנו. אם כן, כיבוד הורים זה נקרא מה שהם. כמו שהם, ככה אני צריך לכבד אותם. זה יותר נושא שבפרשת, בנושא של כבד את אביך ואת אמך במתן תורה, שם אפשר להרחיב על זה יותר. מה שאני רוצה כאן להגיע, שהכיבוד הזה, אם אני באמת מכבד את ההורים שלי, כמו שהם, אז אני במסלול שלהם. המסלול שלהם זה לא בן סורר ומורה. וזה לא חשוב עכשיו, רבותיי, כמה IQ יש להורים שלי, וכמה הם מלומדים, וכמה הם יודעים. אם אבא שלי לא יודע קרוא וכתוב, אני לא חייב להיות, לא יודע קרוא וכתוב. אם אבא שלי לא יודע עברית, זה לא חייב שאני לא יודע עברית. אם אבא שלי לא יודע תורה, זה לא חייב שאני לא יודע תורה. אם אבא שלי, אני צריך ללכת בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך? אמרתי לכם, זה בשבוע הבא, ארור מקלי אבי ואימו, אסור לזלזל בהם. למה אסור לזלזל בהורים? כי ההורים שלי הם שותפים של הקדוש ברוך הוא. נכון? שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא היה, אני היום נגיד, היום אני בן 71. לפני 71, לא, לפני 72 שנים. כלומר, 71 ועוד 9 חודשים. הקדוש ברוך הוא עושה הכרזה עכשיו, רבו ישראל, אני מוציא כרטיסייה. כרטיסייה עכשיו, אני הולך להוציא כרטיסייה חדשה. לכרטיסייה הזו תכתבו חנוך. מה התוכניות שאני רוצה ממנו? תסתכלו עליו, זה מה שאני רוצה. שיעמוד מול הרי, וידע מה רציתי. הנה, ככה גבות, לא כל כך סימטריות. אף טיפה נוטה שמאלה, אוזן אחת טיפה יותר גדולה, בסדר, ככה, לא, 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 לא מדי בולט. זהו, לא שמן, לא רזה, לא חכם, לא טיפש, כאן, הנה, זה מה שתכננתי. עכשיו, רב חנוך, אתה מסתכל בריא, אתה מבסוט, כן? יפה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה עבודה טובה, אבל הוא לא עשה את זה לבד, הוא חיפש שותפים. בשביל לעשות כמו שהוא רצה שאתה תהיה, הוא חיפש את השותפים הכי מתאימים. אם היה רוצה משהו אחר, הוא היה לוקח שותף את הרב אלישיב, זיכרונו לברכה, אולי את הרב עובדיה יוסף, אולי את רב חיים קניבסקי, לא יודע, יש לו אנשים אחרים. והוא היה גם לוקח במקום אמא שלך, הוא היה יכול לקחת את הרבנית קניבסקי, אולי את רות המואביה, אולי את שרה שנירר, לא יודע. יש לקדוש ברוך הוא את כל האפשרויות שבעולם. אם הוא לקח את אבא שלך, ואת אמא שלך, והוא אמר, תשמעו חבר'ה, אתם רואים את חנוך הזה בגיל 71? זו התוכנית שלי. בואו, אתם השותפים. אבא, אמא, מהרגע הזה אני מצדיע. מצדיע, 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 מצדיע. הקדוש ברוך הוא בחר את השותפים המתאימים. הנה, תראו את התוצאות, ברוך השם. ככה אנחנו צריכים לחשוב. ככה לעולם לא יהיה בן סורר ומורה. אבא, אמא, הולכים באיזשהו מסלול של הקדוש ברוך הוא רוצה. מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות זה לא לדבר עם הבן, למה אתה לא תהיה סורר ומורה, לדבר עם ההורים. אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא בחר באישה שלך כשותפה לפרויקט עולמי. את צריכה להבין שהקדוש ברוך הוא בחר בבעל שלך כפרויקט לשותף עולמי. אל תתחיל לקטר למה הוא נוחר בלילה, ולמה הוא מעשן, ולמה הוא זה ככה, ולמה הוא עושה, ושום דבר. זה מה שהקדוש ברוך הוא בחר בשביל התוכנית. וגם אתה תחשוב ככה, ואז התוכנית נצא לפועל. הרבה תוכניות, אנחנו רואים, הרבה תוכניות מתגלשות, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא נכשל, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית, ואנחנו נכשלנו. לא צריך להיכשל, צריך להמשיך, צריך ללכת נכון. אז אם כן, רבותיי, בואו נחזור בחזרה להתחלה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויאסרו אותו ולא שמע אליהם, ותפסו בו אביו ואמו, ובאו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו, בנינו זה סורר ומורה, זולל וסובה, איננו שומע בקולנו, ורגמו אותו ותפסו אותו. אין כזה דבר בכל העולם כולו שהורים יוציאו את הבן שלהם להורג. אין כזה דבר. בחיים לא. הורים מחפים על הילד שלהם, גם אם הוא לא בסדר, אם אתה תגיד שהוא כן בסדר. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן שלפעמים ההורים עושים את זה בעצמם. הם מוציאים אותו להורג. נותנים לו אופנוע, מרשים לו מתירנות, הוא הולך עם חברים רעים, מגלה סמים, מגלה עבריינות, הם מוצאים אותו להורג, למה? לא שמו לו מסגרת, אבל הם לא שולטים עליו, מה אתה רוצה? נכון, כי קודם כל הם לא שולטים על עצמם, הם לא שולטים אחד על השני. רבותיי, אני מדבר עכשיו בעיקר עם זוגות צעירים, אם אנחנו נבין שהמסגרת היא מסגרת שילד יכבד, לא יאהב, לא צריך לוותר לו, לא צריך לתת לו, לא צריך שפוט שלו, לא צריך שום דבר, צריך שהוא יבין, יש אבא, מצדיע, יש אמא, אני מצדיע. ההורים צריכים להסתכל על הילד, להצדיע גם כן. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, בשביל זה הוא בחר בנו. התוצאה הזו זה שלישייה, שלישייה מנצחת. שלישייה מנצחת, זה לא בן סורר ומורה, זה להפך. זה מי יעלה בהר השם, מי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב, אשר לא יישא לשב נפשי, ולא נשבע למרמה. זה בעזרת השם, אנחנו נגדל משפחה, חזקה, טובה, מגובשת, ילדים שימשיכו בדרך, ואז אנחנו לא צריכים להיות לחוצים מזה שהממשלה והרווחה לא מרשים להרים ידיים על ילדים. בשביל מה צריכים להרים ידיים? ישנה אפילו בדיחה מפורסמת, שפעם היה אחד מאלה הדוגלים בשיטה של פלורליזם, ולהיות חופשי, וסובלנות, ולא להרים ידיים על ילדים חס ושלום. היה פעם אחד כנס בנושא הזה. אז הביאו את האיש הזה שהוא דוגל בשיטה, ואמר, רבותיי, מה אני אגיד לכם? אסור להרים ידיים על ילדים, ולי יש דוגמה אישית בבית. אני למשל לא מרים ידיים על הילדים אף פעם, אף פעם, אף פעם, רק לצורך הגנה עצמית. אז רבותיי, אנחנו לא מרימים ידיים לא לצורך הגנה עצמית ולא לצורך כלום. אנחנו גם לא מרימים ידיים כאילו מיואשים. נרצה, נשתדל, ניתן כיוון, ניתן מסגרת, ניתן חוקים. נלמד את הנושא הזה, כמו שאמרתי לכם, ברוך השם שיהיה לנו הרבה 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 ילדים עם נחת, יש אנשים שלפים פוחדים שהילדים קצת יתפספס להם הנחת, לא להתייאש, אמרתי לכם, יש בערכים, יש ארגון מיוחד בתוך הערכים, נקרא הורים מתמודדים, נותנים המון 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 כוח להורים, פגשתי כמה אנשים כאלה, שהיו שם, הם חזרו אחרים, וכשהם חזרו אחרים, גם הבית חזר אחר, יותר כבוד בבית, פחות כסח, אמרתי לך, פגשתי פעם בחורצ'יק אחד, היום הוא אברך בן תורה, תלמיד חכם ירא שמיים, צדיק צדיק, אבא שלו כבר לא חי, זיכרונו לברכה. הוא אומר לי, אתה יודע למה אני חילוני? כי אבא שלי בבית הכנסת, כל היום נותן סתירה, תגיד אמן, פח, תגיד קדיש, עוד סתירה. הכל הלך עם מכות, ברכת המזון, פח, עוד לפני שבירחתי. פעם אחת, אבא שלי היה חולה, שכב במיטה קצת, לא הרגיש טוב. שלח אותי לבד בבית הכנסת בשבת. אז לפני שהלכתי, הוא נתן לי שתי סתירות, למה אולי לא תתפלל יפה. זה גרם שאני סניתי להתפלל, סניתי ללכת לבת... טוב, אני לא מתלונן על אבא שלו, אבא שלו היה פרימיטיבי של פעם, הגיע מאיזה אחת המדינות, אני לא יודע, ואולי אבא שלו ככה התנהג איתו, או שסתם הוא היה איזה איש קשה יום. בכל אופן, אחר כך הוא חזר בתשובה, הלך לגור אצל רב אריה שכטר, התחתן, נהיה תלמיד חכם, ברוך השם, אני כבר מכיר את הילדים שלו, כלומר, את הנכדים של האבא, המרביץ הזה. את הנכדים אני מכיר, את הילדים שלו, בחורים חמודים. צריך לא להרים ידיים ולא לחשוב איך עושים הכל עם מסגרת. עוד פעם, אני לא מדריך, לא מדריך, אני יודע, אני פוגש כמה וכמה אנשים שהיו שם וחזרו עם הרבה הרבה כוח, הרבה מוטיבציה, הרבה אפשרות. אנחנו עכשיו צריכים, רבותיי, לחנך את עצמנו, עוד 3 שבועות ראש השנה, נבוא לקדוש ברוך הוא בראש השנה, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים שנה טובה, והקדוש ברוך הוא ישאל, למה? כדי שלך יהיה כבוד. אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים שלקדוש ברוך הוא יהיה כבוד, אין שום סיבה שבעולם שלא נקבל שנה טובה, שנה של נחת, שנה של בריאות, לנו, לילדים שלנו, לכולם, לכולם. לפני שאנחנו נפרדים, אני חייב לציין משהו חשוב, שאני בטוח שכולכם יודעים את זה. השבוע אנחנו מציינים 100 שנים לדף היומי. ואני לא רוצה לספר מדי הרבה על הדף היומי, כי אתם ודאי תשמעו כאן עד בלידי, הרי בערוץ כאן יש תוכנית לדף היומי יום-יום. אני רק רוצה לספר סיפור אישי קטן שלי. לפני כ-50 שנה התחתנתי, והלכתי לשיעורים של דף היומי בערב, בבית הכנסת דברי שיר, של הרב מוישה מורדכי שולזינגר. אחרי 2-3 שבועות, זה מצחן בין היה כזה, אילו גם בתור בחור הייתי הולך במוצאי שבת לשיעור שלו על מנוחס, על מנחות. אחרי 2-3 שבועות, קיבלתי אומץ, ניגשתי אליו, כבוד הרב, אני רוצה ללמוד איתך חברותה. בבקשה, ברצון. באתי אליו בבוקר, כל יום מ-9 עד 1. 5 שעות למדנו והכנו את השיעור. אחר כך התחלתי לעשות רק עד 11:30, עד 12, שכחתי. בגלל שב-12 אני בעצמי התחלתי למסור שיעור בדף היומי. מ-12 עד 1.5, כל יום, בבית הכנסת של אברום חיים הרשקוביץ, הרב אברום חיים הרשקוביץ, מול מוניות דקר, היום זה שטיבל של בובוב, מדבר על מה שהיה לפני 50 שנה. כל בוקר לפני צהריים מסרתי מודעה, שיעור דף היומי לפני צהריים, זה התחיל בגלל ששמעתי פעם בדיחה, שזקן אחד כל יום היה מגיע לקופת חולים, יום אחד הוא לא הגיע, למחרת שאלו אותו, איפה היית אתמול? אמר, אתמול לא הרגשתי טוב. אז למה? כי משעמם לו, אז הוא הולך לקופת חולים. אז אני אמרתי, בבקשה, אני אעשה שלא ישעמם. אנשים אמרו, בשמה, זה לא יעזור, מה פתאום, אתה עזוב. אבל בסופו של דבר, הרב גרץ ראה את זה ממני, הלך לקומרנה, עשה שם כולל בלבט עם גדול, עם עוגות וקפה, ונתן כרטיסייה לכל אחד, וזה התחיל לרוץ בעולם. בכל אופן, למה אני מספר את זה? כי בשיעור דף היומי שאני עשיתי, הלכתי במסלול של רבי שמעון רשול זינגר. כל יום שעה וחצי. לאט, כולל יום שישי, כולל ערב תשעה באב, כולל ערב יום כיפור, כולל פורים, לא היה שום יום הפסקה, ושעה וחצי, לא יותר לאט, לא יותר מהר, סליחה, לאט, קטע, קטע עם רשי, ולפעמים אפילו לא הספקנו דף, לפעמים היינו צריכים לדלג מסכת, כדי ליישר קו עם הדף היומי העולמי, כשהגענו למסכת נדרים, למשל, זה לא מזה, כבר למדו את זה בדף היומי, החלטנו רבותיי, הפעם לא ממהרים, מסכת נדרים יש הרבה רן, והוא מעניין, והוא מרתק, אנחנו מלכתחילה מחליטים על עמוד ליום, כמה שנים מספיקים, לדון, להתווכח, לכל אחד יש להביע דעה, עמוד ביום שעה וחצי כל יום. נכון, יש גם דף היומי בשמונה דקות ביום, אבל שמונה דקות זה נקרא שהמגיד שיעור מכין טוב, ובאוזני התלמידים הוא רק מספר את התמצית, זה נחמד, אני לא אומר, זה יותר טוב מכלום, אבל אני רוצה להציע באמת, באמת, באמת להציע למאזינים, אתה הולך לשיעור דף היומי מצוין, תלך עוד סיבוב ועוד סיבוב. קח חברותה, תנסה ללמוד לבד. יהיה לך הרבה יותר קשה, אבל אתה תזכור את זה. לא 5 דקות, לא 20 דקות, שעה וחצי. אל תמהר, כל ערב. מ-8 עד 10, מ-9 עד 11, מתי שמתאים לך. בבוקר, מ-5 עד 7, לא יודע מתי, אבל... לאט, תתווכח איתו, חברותה ברמה שלך, לא מורה, שהוא ידבר ואתה מפהק ומסתכל על השעון מתי זה גומר, חברותה, ברמה שלך, כן נכון, לא נכון, לא נכון, מתי, איפה זה כתוב, לא נכון, בוא תראה, אולי לא תספיקו דף, אבל אתם יוצאים עם המון 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 חומר ואפשר להספיק דף, דף היומי מחבר אותך לכל העולם, אם 100 שנה זה יחזיק מעמד, רבותיי זה גם יחזיק 1,000,000 שנה, זה לא נשבר, זה משהו שעומדים כאן עם דף אמיתי, חזק, של כולנו, בואו נתחבר, נתחבר למשהו שכל העולם מחובר אליו. דף היומי, בבריאות ובהצלחה ונחת. שיהיה לנו שבת שלום, שבת שלום ומבורכת, שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל...